לפני כמה דקות ניגש אליי עדי, שהוא לא רוצה שנזכיר את שמו המלא, כי אז יכירו אותו. ובענוותנותו הוא לא רוצה שנזכיר, אבל אני אזכיר. אתמול הזכרתי בשיעור, בסוגריים ממש, את הגמרא במסכת שבת, שמאיפה לומדים 39 מלאכות שבת. ואז הנושא המרכזי שלנו היה, הפסקה שם בין, היה שלטי ספר תורה ונמנה. נכון? איך אפשר להבין את זה? ואז ראינו את החשיבות של ההכרות הנמוכות לפני ההכרות היותר עליונות. כל מה שדיברנו אתמול. תוך כדי תנועה אמרתי בשיעור, אתמול, בסוגריים ממש, שמישהו פעם עשה בדיקה וגילה שלא כתוב 39 פעמים מלאכה בתורה, אלא יותר כ-60 פעמים. סגור סוגריים. ניגש אליי עכשיו עדי לפני השיעור. מאתמול עד היום, לא ספרתי את העמודים, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ליקט את כל הפעמים שכתוב מלאכה בתורה, כ-65 פעמים, 65 פעמים, ושיטות הראשונים, איך זה לסותר את 39 מלאכות שבת, שהגמרא לומדת מהם, מ-39 פעמים, את 39 מלאכות שבת. שיטות הראשונים שמסבירים את ההפרש בין ה-65 ל-39. מה אתם אומרים על זה? מה אני עושה כשהתלמידים יותר רציניים ממני, תגידו? מדהים, לא? מקצת שבחו, אבל לא, זה מראה. למה אני אומר את זה? א', זה חשוב לי להגיד, כי זה מחזק אותי כשאני רואה רצינות כזאת, ועדי הוא רציני בהרבה מאוד דברים, כבר גיליתי את זה, זה נותן לי מוטיבציה גם להיות רציני. אתה יודע, האמת. ב', אני לא מצפה מכולנו, גם לא מעצמי מכילה, להיות רציני כמוך, אבל אני חושב שזה דוגמה... כשלומדים דברים רציניים ושיטתיים, להתייחס אליהם כמה שניתן ברצינות. אפילו אם זאת הערה צדדית, תראו איזה מלאכה יש כאן. שאלתי אותו כמה עבדת על זה, אמר לי יום אחד בערך. יום. יפה. קיבלתי חלישת הדעת, חלישות הדעת. מה אתה אומר, גלעד? יפה. אז זה היה, אתמול והיום היו לנו שני שיעורים חינוכיים. אתמול. שני הצדיקים שהסכימו לצאת מהשיעור לפני השיעור, והיום עבודה להערת סוגריים בשיעור. יפה מאוד. טוב, מי יודע מה מחכה לי מחר? מחר אין שיעור. טוב, אז יישר כוח עדי, ממש... באמת, זה מרגש, כי זה מראה על רצינות ממש. טוב, היה חשוב לי לומר את ההערה הזאת גם בשידור ולא לפני השיעור, כי כל מי ששומע את השיעור הזה, כולל אני ששומע אותו, להתייחס ברצינות רבה לשיעור, לפחות כמו שעדי מתייחס. טוב, אנחנו רוצים היום, אחרי כל הסיבוב שעשינו אתמול בפסקה שם בעינייה שהזכרנו עכשיו, לחזור לפסקה מספר 3 וננסה אולי גם להתקדם מכוחה, שוב לגבי סוגת סימנים ותביעת עין. היום אולי יהיה יותר ברור מאשר בפעם הלפני קודמת, אז בואו נחזור שוב מההתחלה לחלק שמעניין אותנו בסוגיה הזו. כשם שבהכרה החושית. אז אנחנו עכשיו נמצאים בחוש הראייה. הכרת חוש הראייה, שהיא אחת ההכרות של מערכת הכרת החוש, שהיא ההכרה היותר נמוכה ביחס להכרת הנפש, השכל והנשמה. אז כשם שבהכרה החושית, ישנם סימנים ותביעות עין. כמו שביחס לחוש הראייה אני יכול להכיר דבר על ידי סימנים או תביעות עין, כשההגדרה, תרב גם רב יגיד את זה, שההגדרה של המושג סימן, כמו שאמרנו כבר, זה תשומת לב לפרט מסוים בחפץ הספציפי הזה שהוא יוצא דופן ביחס לשאר החפצים, מול תביעות עין שאין לי פרט מסוים ייחודי בחפץ הזה, אלא יש לי איזה מבט כללי על הדבר, שהמבט הכללי הזה אין לי מילים להגדיר אותו, כי זה איזשהו ממד סמוי, ממד נסתר, אנחנו היינו אומרים מהממד האלוהי שנמצא שם בפנים, שחבוי שם בפנים, אבל אנחנו עדיין קרה בהכרת חוש הראייה. אז כשם שבהכרה החושית, חוש הראייה, ישנם סימנים ותביעות עין, ואף על פי שכלפי חוץ היה נדמה שסימן העדיפה מתביעות עינה, שסימן ההכרה הסימנית עדיפה מהכרה תביעות העין, למה? ואף על פי שההכרה של הסימנים, סליחה, אפשר לספר אותם גם כן, למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, אם יש לי איזשהו פרט ייחודי בחפץ, אני יכול להעביר אותו למישהו אחר, הסימנים ניתנים להעברה, מה שאין כי תביעות עין, אם יש לי מבט כללי על החפץ, את המבט הכללי הזה, אני לא יכול להעביר למישהו אחר. אז אף על פי, ואף על פי שההכרה של הסימנים, אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. ומצד שני, וההכרה של ידי תביעות עין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן, למי שאינו מכיר בחושו הפנימי, הנה כבר התחלת הגדרה, חוש פנימי, זה איזשהו חוש שהוא מעבר לחושים הרגילים, שאנחנו יכולים להגדיר אותם באיזושהי הגדרה, מכל מקום, אז אף על פי שנראה שסימנים עדיפים מתביעות עין, כי הם ניתנים להעברה, מכל מקום, אומרת הגמרא, שם לגבי השבת אבדה, בא במציע, מכל מקום, למכיר עצמו, אם האדם יכול להכיר דבר, או במדרגת סימנים, או במדרגת תביעות עין, ודאי שמדרגת תביעות עין עדיפה. מכל מקום, למכיר עצמו תביעות עין, עדיף מסימנה. הרי היה אומרת הגמרא, ואילו אמר איני שלי לשלוחי, אם אמר אדם לשלוחו, אדם שלח שליח, הייתי לי לפלניה דהי סימני והי סימני, לך תביא לי בבקשה את פלוני שנמצא בין הרבה אנשים, שאלה סימניו. ספק הדלה, ספק לא הדלה. ספק השליח ימצא את זה שהוא צריך להביא, ספק לא ימצא. כי סימנים הם לא סימן מובהק שאתה יכול לזהות את האדם. זה פרט. אז הפרט הזה יכול ללכת לאיבוד בין כל האנשים. אבל, ואילו אמר הייתי לפלניה דהית לתביעות אינה בגבי, אבל אם השליח, המשליח, סליחה, אמר לשליח, לך תביא לי אדם פלוני של השליח היה תביעות אינה באותו אדם שהוא צריך להביא אותו, אנחנו עדיין עכשיו בחוש הראייה, כמו שאמרנו שהוא ביולוגיה, ואילו אמר הייתי לפלניה דהית לתביעות אינה בגבי, אומרת הגמרא, ודאי הדלה. ודאי, השליח ימצא את זה שהוא צריך להביא. מפני, כל זה למה? עד לכאן הגמרא, עכשיו דברי הרב, מפני שההכרה הזאת של התביעות עין, אנחנו כרגע בהכרה עדיין של חוש הראייה, עדיין שיעור ביולוגיה, עדיין במשל, מפני שההכרה הזאת של התביעות עין שתופסת, שהמבט שלה תופס את כלל הדבר ולא פרט בדבר, מפני שההכרה הזאת של התביעות עין, עכשיו תראו יותר פירוט של ההגדרה חושו הפנימי, באה ההכרה הזאת של תביעת עין, מה זה החוש הפנימי הזה? באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. יש איזו עצמיות לאישיות של האדם, והתביעת העין הזאת היא נובעת מהעצמיות הזאת. למשל, רק כדי שיפול לנו הסימון, הזכרתי גם ביטוי אחר אתמול, או שלשום. תפתחו רגע בבקשה בדף מספר 20 ו... הנה, דף מספר 23, פסקה מספר 1. שם הנושא, אני אומר את זה בשפה שלנו, זה איך האדם יודע איזה מקצוע לבחור. כפשוטו, איזה מקצוע עיסוקי הוא צריך לבחור. הסוגיה שלמה שם, ושם הרב אומר שאף על פי שאנשים חושבים, שכשאדם לומד חוכמה, שאחר כך אמור לתרגם אותה לפעולה מעשית, לעיסוק מעשי, אף על פי שאנשים חושבים שלימוד החוכמה הוא לא קשור, תכף אני אקרא את לשונו, לציור הפנימי שבנפש, זה הביטוי שהרב משתמש בו, זה לא נכון. אלא יש איזו התאמה, יש קשר, יש יחס, בין הלימוד השכלי שאדם לומד, ואחר כך התרגום המעשי של הלימוד הזה, לבין הציור הפנימי שבנפש שלו. ואת הציור הפנימי שבנפש שלו, של כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא צייר, אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. אז זה לא נכון, אם יש לי IQ, אני יכול ללמוד כל חוכמה, לכתוב אותה על דף, לקבל ציון הנקרא מבחן, או במבחן, אחרי זה לקבל תעודה מקצועית עיסוקית, ואחרי זה ללכת לעבוד בזה. זה לא נכון. אבל אני רק רוצה לקרוא משפט אחד על אותו עיקרון שאני מזכיר כאן, בביטוי חושו הפנימי, או כוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, אותו ביטוי בלשון אחרת, אומר הרב במקור אחד, בדף 23, בעמוד 65, וטעמו של דבר הוא, בערך 10 שורות מההתחלה, שהחוכמה האמיתית, לא החוכמה שאדם יודע לקלוט אינפורמציה, הוא מרוכז, הוא לומד, הוא משנן, הוא זוכר, הוא כותב על דף, מוציא ציון. לא החוכמה הזאת, שהיא דוקטור גוגל, לא על זה מדובר, אלא החוכמה האמיתית. זאת אומרת, שהחוכמה האמיתית, הטעמו של דבר הוא שהחוכמה האמיתית, אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה, עכשיו הנה עוד משפט רוחני, כי אימא, כי אם ציור הפנימי שבנפש, ציור הפנימי שבנפש זה מקביל פה לכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, בסדר? כי אם ציור הפנימי שבנפש, המכרת בהבנה, אבל איזה הבנה? לא הבנה שכלית, אלא הבנה של הכנה פנימית. יש הכנה פנימית, יש טבע אישיותי לכל אחד מאיתנו, שהוא מוכן הטבע הזה לקלוט את החוכמה מהסוג הזה. וכו'. כי אם ציור הפנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה, הוא מכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות, כל האינפורמציה שאדם ילמד, באיכות ובכמות, עכשיו הנה עוד הגדרה רוחנית, אל כללות מושג החוכמה. כללות מושג החוכמה זה לא סך הפרטים. כללות מושג החוכמה זה ה-DNA הרוחני של החוכמה הזאת. שזה טבוע בך, או לא טבוע בך, מטבע נפשך. וכו'. אז רק רציתי שנראית עוד פעם את ההגדרה הזאת, ציור הפנימי שבנפש. שזה בעצם מה שכאן רב אומר חושו הפנימי, או אחר כך אומר כוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. ולכן קשה לי להגיד את זה במילים, כי באמת אין מילים. בסדר, הרב אומר שם בפסקה שפתחנו עכשיו בעמוד 65, שברור לנו שאדם שעוסק באומנות, למשל כמו ציור, כמו מוזיקה, כמו ספורט, וכדומה, ברור לנו שאדם שעוסק באומנות, אז נקודת היחס הראשונית שלו, הבסיסית שלו, לאותה אומנות, זה לא שהוא לומד אצל מורים מקצוענים, אלא שיש לו כישרון כזה טבוע בו כטבע. ואת הכישרון הטבוע בו בטבע, הקדוש ברוך הוא שם לו. זה הציור הפנימי שבנפש. זה האומן באומנות מלמעלה למטה. האדם מלמטה למעלה צריך לחשוף, אבל אם לא קיים אצלו הכישרון הזה, אין לו סיכוי להשלים את מה שהקדוש ברוך הוא לא שם בו. שום מורה, שום התמדה, שום IQ וכו', לא יכול להשלים את מה שאין לך בבסיס אישיותך, בבסיס כישרונותיך. אנחנו עוד נפתח את הסוגיה שם באריכות, אבל תסתכלו רגע רק למשפט שאמרנו עכשיו, שורה בערך עשירית מלמטה, והנה בכישרונות התלויים ברגש, שעוד מעט הוא יגיד שזה החוכמות היפות, כלומר האומנויות, והנה בכישרונות התלויים בנפש, התלויים ברגש, סליחה, שיסודם הוא הטעם הפנימי, הנה עוד ביטוי פנימי, הטעם הפנימי, הדבר הוא מבואר למדי, שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה, שהוא לא יהיה מוזיקאי מצטיין, הוא לא יהיה צייר מצטיין וכו', אלא אם כן הוכן לזה מצד כישרונו הטבעי וסגולת הנפש. הנה דוגמאות, כאשר מודעת לכל ידוע לכל, שאף עם ריבוי הלימוד, אם אדם יהיה אצל המורה הכי טוב, בבית ספר הכי טוב, עם הכישרונות הכי טובים, עם ההתמדה הכי טובה, לא הכישרונות, ההתמדה הכי טובה, הריכוז הכי טוב וכו', אבל אין לו כישרון טבעי לזה. הקדוש ברוך הוא לא צייר אצלו את הציור הפנימי שבנפש הזה. אז אם, שאף על פי שהדבר הוא מבואר למדי, שלא יבוא בהם, באותם הכישרונות התלויים ברגש, כלומר האומנויות, תכף נראה, הדבר הוא מבואר למדי שלא יבוא בהם האדם למעלה רמה של חוכמה, אלא אם כן הוכן לזה מצד כישרונו הטבעי וסגולת הנפש. כאשר מודעת לכל, שאף עם ריבוי הלימוד, לא יהיה האדם צייר אומן מפליא או מנגן מצוין ונשגב, צייר שמצייר ציורים על הקיר בבית שלו, זה כן. מנגן בגיטרה בקומזית של החבר'ה, זה כן. אבל מנגן מקצוען, רק שנייה אחת, צייר מקצוען, זה לא, אלא אם כן. אלא אם כן הוכן לזה מכוח הנפשי שבו בבריאה. אומר הרב, והחידוש כאן בגמרא, כל זה נראה בהמשך הדרך, והחידוש הוא שזה לא רק החוכמות היפות, זה כל חוכמה. גם מדעי הטבע, גם מדעי מדויקים, גם לכאורה משהו לא שייך לרגש, אלא שייך לכאורה לשכל, גם הוא מתחיל מהציור הפנימי. הוא לא מתחיל מהשכל. זה לא כמות האינטליגנציה, יכולת הלימוד, יכולת הריכוז, ההתמדה והשינון, הצלחת. זה לא נקרא חכם לפי ההגדרה של התורה. והחידוש הוא אמנם שאין הדבר מיוחד רק לדברים שהרגש בהם עיקר כחוכמות היפות, מה שאנחנו קוראים אומנויות, ואני חושב שכל מי שעוסק באומנות יודע שיש כישרון טבעי שיש לך אותו או אין לך אותו, ואתה לא יכול להשלים אותו גם על ידי התמדה וחזרה ושינון והשקעה, מה שלא תבוא בך כתב ואתה לא יכול להשלים, כי אם הוא הדין לשלמות של כל חוכמה, הנה, כי החוכמה השלמה על פי הגדרת המושג החוכמה, המושג חוכמה באמת, היא רק אותה המתפשטת על כל כוחות הנפש, ומתייחדת עם הכישרון הפנימי, וממלאת את הנפש בעודה. נמצא שכל חוכמה יסודתה, איפה היסוד שלה, איפה השורש שלה? יסודתה בתכלית שלמותה, היא גם כן ברגש הפנימי. זה מה שהרב אומר אצלנו, חושו הפנימי, זה מה שהוא אומר, מפני, אני חוזר אלינו, מפני שההכרה הזאת של התביעות העין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, שאינה משרת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית. אולי אני אקח עוד דוגמה מהחיים המעשיים שלנו לפני הממד האמוני. אנחנו כרגע לפני תכונת תביעת העין ברובד האמוני אלוהי. אנחנו עכשיו תביעת העין ברובד של חוש הראייה, עכשיו אולי ברובד הנפשי, עוד דוגמה. לפעמים אדם הולך להתייעץ באיזשהו נושא על משהו עם מישהו. ויש לו, אני אומר עכשיו מילה שלא נכונה, יש לו איזו תחושה פנימית, המילה תחושה היא לא מתאימה, כי זה יותר עמוק מתחושה, יש לו איזו הכרה פנימית, ביחס לאותו נושא. והוא הולך להתייעץ עם אדם כזה או אחר, יכול להיות רב, יכול להיות יועץ באותו תחום, והרב הזה או היועץ הזה אומר לו את מה שהוא חושב. ויש לאותו אדם איזושהי הכרה פנימית, שאני לא יודע להגיד אותה במילים, שמה שהרב או היועץ אומרים זה לא נכון, זה לא מתאים לו. זה לא נכון אולי בניתוח המציאות, וזה לא מתאים לו להדרכה המעשית. והאדם הזה, במחילה מכבוד הרב והיועץ, האדם הזה צריך להקשיב לעצמו. כי אף אחד חיצוני, אף אדם חיצוני אחר לא יכול להיות במקומו. לב יודע מרת נפשו. כמו זה מזכיר קצת הלכות תענית, נגיד יום הכיפורים. האם אדם יכול לאכול בצום, אם באמת הוא הגיע למצב מסוים שאפשר להתיר את זה? על פי ההלכה, כמובן מדובר על אדם אחראי, אדם רציני, אדם שההלכה חשובה לו, אדם שמבין שיש גבולות גזרה, אם הגיע ממש לקצה שאי אפשר יותר לעמוד בו, וכולי. אבל אם החולה אומר, ככה הלכה, אם החולה אומר, אני צריך לאכול, צריך לשמוע לחולה. יולדת לפני לידתה, היא רוצה לנסוע ללדת, הגיע הזמן ללדת, שבת היום, שבת להשם, מחללים שבת בשביל הולדת, ספק פיקוח נפש. אם היולדת אומרת, אני רוצה לנסוע לבית חולים רחוק, למריאות, כי זה מרגיע אותה, זה נותן לה איזה ביטחון לקראת הלידה, ויש בית חולים קרוב, ולנסוע את ההפרש בין הבית חולים הקרוב לרחוק, זה לכאורה חילול שבת מיותר. על פי ההלכה, עיקר הדין, זה לא חילול שבת מיותר. שומעים ליולדת. לב יודע מרת נפשו. יש גם בחיים המעשיים שלנו, לא רק חוש הראייה ועוד לפני הממד האמוני האלוהי, סוגיית תביעת העין היא נמצאת בחיים שלנו בכל תחום כמעט. שיש לי, לכל אחד מאיתנו, איזושהי הכרה פנימית, שאני לא יכול להסביר אותה, אין לי מילים להגיד אותה, אני לא יכול לשכנע אף אחד בה. אבל כל התערבות חיצונית לא תערער לי את ההכרה הזאת. אני אקח את הדוגמה הטובה בכל נושא. אדם מן זכר יוצא עם אדם מן נקבה. הרבה דברים נחמדים, הרבה דברים טובים. יפה, אבל הוא, יש לו איזו תחושה פנימית, ועוד פעם מילה תחושה לא מתאימה, איזושהי הכרה פנימית, שזה לא זה. וכל מי שמסתכל מבחוץ אומר, איזה יופי! אתם כל כך דומים, וכל כך מתאימים, וכל כך משלימים. והוא בהכרה הפנימית שלו בתנאי, שמה שהוספנו אתמול אחרי ההערה של עדי, בתנאי שיש לו נקיות. יש לו נקיות כמה שניתן, גופנית, נפשית, הוא לא נגוע בערוץ 2 ואינטרנט, כן? הוא נקי יחסית כמה שאפשר, והכרה הפנימית הזאת היא הכרת אמת, ולא הכרה שיש לה, היא נובעת מסיבות חיצוניות, לא אמיתיות. אז ההכרה הפנימית הזאת צריכה להדריך את האדם. והוא לא ידע אחרי זה להסביר למה. אבל הוא צודק. ואף אחד לא יוכל להשתכנע שהוא צודק, כי אין לו מילים משכנע. כי זה משהו פנימי מאוד, שכל כך ברור לך ובהיר לך, שאתה לא צריך לשכנע אף אחד. ומילים זה לא הפונקציה של הבהירות הזאת. זה הרבה מעבר למילים, זה הרבה לפני המילים. רבותיי, הדוגמה הזאת עכשיו שהזכרנו, היא מוכרת לכולנו? כן. זה נקרא תביעות עין. יש תביעות עין בחוש הראייה, יש תביעות עין בהכרה הנפשית, ועכשיו אנחנו עולים למדרגת תביעות עין, במדרגה האמונית אלוהית. יופי. בבקשה. לא, לא, דוד, מחילה, הוא כבר מצביע כ-5 דקות בלי הפסקה. כן. המילה מרגיש היא לא זה, היא לא המילה הנכונה.
יש אותה הכרה שזה לא זה.
כן.
אבל כאילו, יכול להיות שהתרופה לזה זה תפתח יותר, או משהו
יכול להיות.
פסיכולוגי בעבר.
מצוין,
או...
לכן אמרתי, אם הוא לא נגוע בדברים אחרים.
אז איך אפשר, מה זה, מה
זה? תראה, בוא נגיד את זה ככה. אם התחושה הזאת, או ההרגשה הזאת, שיש שתי מילים לא נכונות, ההכרה הזאת, היא כל כך חזקה באדם, שום גורם חיצוני לא יצליח להזיז אותו מההכרה הזאת. אתה נפגשת עם זה פעם בחיים שלך? שהייתה לך איזו ודאות ביחס למשהו? ברור לך שזה ככה. לא משנה כרגע מה זה הככה הזה. ברור לך שזה ככה. וכל גורם חיצוני ניסה להגיד לך א', ב', ג', אולי אתה נגוע, אולי אתה לא נפתח, אולי זה. אבל היה ברור לך שזה ככה. בסדר? ונגיד שביחס לאותו דבר יחסית היית נקי. מי שיכול לשכנע אותך בזה משהו אחר? אין מצב. אין מצב, כי אני משוכנע שזה נכון. שככה צריך להיות. אין מילים להגיד את הוודאות הפנימית הזאת. בכלל צריך להתרגל, אמרנו את זה כבר בשיעור, צריך להתרגל שכל מה שבלתי ניתן להגדרה במילים, הוא יותר עמוק ממה שניתן להגדרה במילים. הגדרה במילים היא מגלה שהדבר הוא חיצוני. הגדרה לשון גדר. אמרת מה לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, מה נשאר בפנים? אתה לא אומר מה כן, אתה אומר מה לא. נתתי הגדרה, אמרתי מה לא, לא אמרתי מה כן. מה לא, הוכחה בדרך השלילה, קל להגיד. קל להוכיח. מה כן, אי אפשר להגיד, זה אין סוף האלוהי. אין סוף. לכן השכל עובד בהגדרות. תסתכלו רגע, שמחה? אלעד. תסתכלו רגע לגבי הערה של אלעד, מאוד חשוב. תסתכלו רגע מקום מספר 6, בדף 4. בדף 2, עמוד 4, סליחה. מקום מספר 6. בדף שלנו. אנחנו בדף 2, צד שני של הדף, עמוד 4. פסקה 6, בעמודה האמצעית למטה. מוסר אביך, מידות ראייה, ערך אמונה, פסקה כף זין. מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים מן האמונה, אני יכול ללמד אמונה, אפשר לכתוב ספרי אמונה, אנחנו מדברים בינינו אמונה, אז אפשר לדבר, אפשר לכתוב, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, הכל יפה. מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ספרים ודיבורים, מן האמונה, הם דרכי הסבר. זה לא אמונה באמת. אמונה זה חיים, וצדיק באמונתו יחיה. אמונה זה פגישה. אמונה זה תביעת עין. אמונה זה לא דיבורים שבכתב או ספרים שבעל פה. אלא הם דרכי הסבר להביא על ידם, עכשיו תראו הגדרה מה זאת אמונה, אלא תמצית הפנימית. רבותיי, שתי המילים האלה, תמצית הפנימית, למה זה מקביל במקור מספר 3? למה זה מקביל? איזה מילים? למשל, איזה מילים? או, כוח פנימיות עצמות הריבור שבנפש, או לפני כן חושו הפנימי. בפסקה שפתחנו עמוד 65, למה זה מקביל? הציור הפנימי, שבנפש. תמצית פנימי. שימו לב כמה פעמים הרי משנה במילה פנימי. זה פנימי. פנימי זה סמוי, פנימי זה נסתר, פנימי אין מילים להגדיר, כי זה מעבר להגדרה, זה הרבה לפני הגדרה. לכן אומר הרב, מה שיש בספרים, ונכנס בדיבורים, מן האמונה, הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של משהו נשגב מהיגיון ודיבור. זה הרבה למעלה מדיבור, הרבה למעלה מהיגיון, הרבה למעלה מהמילה הכתובה, הרבה למעלה מהדיבור הנאמר. תמצית פנימי. האם מישהו יכול להגדיר מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? היה פעם שיר כזה, נכון? יפה. מה זאת אהבה? אומר אלעד, אהבה זה להגיד לאדם, אני אוהב אותך, או אוהב אותך. אהבה זה לקנות זר פרחים לאישה לכבוד שבת. אהבה זה 3 נקודות. תגידו, זה אהבה כל מה שאמרתי עכשיו? לא. זה ביטויים. זה ביטויים. אבל מה זאת אהבה? אז המשוררת או המשורר, צדקו. נשאר בסימן שאלה. מה זאת אהבה? אין מילים להגיד מה זו אהבה. עכשיו, מה תגידו? אהבה בגימטריה 1. כלומר, כששניים נהפכים לאחד, כלומר, חיבור. כן, בבקשה, אתה יכול להגיד לי מה זה אחד? אתה יכול להגיד לי מה זה חיבור? מי שפעם היה מאוהב, ונאחל לכל אחד מאיתנו להיות מאוהב באשתו, אז מי שפעם היה מאוהב, יודע שאין מילים להגיד מה זו אהבה. כי הרבה למעלה מכל מה שתגיד, ואין פעולות מעשיות שיבטאו את האהבה הזאת, כי כל מה שתעשה זה אפס קצהו של האהבה הזאת. האם מישהו היה פה מאוהב פעם? מה אתם מתביישים? האם זה נכון מה שאמרתי עכשיו? כן. ונכון. אז לא צריך להיבהל שיש ערכים שהם כל כך עליונים, כל כך רוחניים, שכל מילה שאתה אומר מצמצמת. מסופר על הגאון מווילנה שהיה כותב ספרים ושורף אותם. למה? כי כל מה שהוא הגדיר היה כל כך קטן ביחס לאינסוף האלוהי שהוא השייך אליו, שלא היה שייך לכתוב. טוב, אבל בשביל הציבור צריך. בשבילך, אתה צודק, תשרוף. אבל בשביל הציבור זה חשוב. אתה צריך לכתוב ספרים. אבל לכתוב ספרים בשביל הציבור, אבל איך פעם שאלתי תלמיד חכם? שאלתי, למה הרב לא כותב ספרים? הוא אמר, אתה רוצה שאני אתחרט על מה שאני כותב? אז פעם לא הבנתי את המשפט הזה, היום אני ממש מבין את זה. מה זאת אומרת? אדם שהוא שייך להתפתחות, אפילו ברמה השכלית, לימודית, כל וחומר רוחנית אלוקית, אז במקום שהוא כתב, בשלב שהוא כתב הוא היה במקום אחד, השלב אחרי הוא אמור להיות במקום אחר. אין סוף. תמיד ששואלים אותי, איזה שנה אתה ממליץ לשמוע שיעור בעניין אמונה? מה התשובה שלי? השנה הנוכחית. כי אני מקווה שזה יהיה משודרג ביחס השנים שעברו. אל תעלב. ותשאלו את החבר'ה בשנה שעברה, אמרתי להם, זה השנה הכי טובה. ושאלת החבר'ה ששנה לפני שנתיים אמרתי גם להם, זה השנה הכי טובה. וזה נכון. אני מקווה. אלא אם כן מצטמק ורע לו, זה משהו אחר. בסדר. טוב, עדי. אלעד, סליחה. בסדר? טוב, עכשיו, כל מה שדיברנו עד היום, ביחס לסוגיית תביעת העין, תביעת העין של חוש הראייה, ותביעת העין של הדוגמה שהזכרנו עכשיו, תביעת העין הנפשית, כל זה הכנה והקדמה כדי להגיע לתביעת העין האמונית. מה זה אמונה? עכשיו, אני רוצה להקדים עוד את ההקדמה מאוד חשובה. היום לצערנו הרב, אנשים קוראים לאמונה, או מדברים כאילו אמונה, על הקשר שלהם עם אלוהים, או קשר של אדם עם אלוהים, שהוא סימנים. למשל, הבנתי את אלוהים בשכל. השכל, עם כל הכבוד, זה סימן. חוויתי את אלוהים איזו חוויה רגשית. הרגש, עם כל הכבוד, זה סימן. או למשל, למדתי על נבואות שהתגשמו. יש התאמה בין התורה להיסטוריה. זה סימן. או למשל, למדתי על הגילוי של הסדר האלוהי, הגילוי המדויק של הסדר האלוהי בטבע. הגילוי, תורה ומדע, זה סימן. הוא מת מוות קליני, סיפר מנהרה, פגש מה שפגש. מוות קליני, כמשל, לכל העולם הנסתר הזה, זה סימן. אנשים היום כותבים ספרי אמונה, או כותבים ספרים וקוראים להם ספרי אמונה, כשהם מדברים על אמונה כסימנים. הוכחות שכליות, חוויות רגשיות, ובעיקר לצערנו הרב, מיסטיקה. לסוגיה. זה לא אמונה. אמונה זה לא ספר שמתאים לך בין תורה למדע, שבו כתוב התאמה בין תורה למדע, זה לא ספר אמונה. אמונה זה לא ספר שמספר לך על המאורעות ההיסטוריים, הנה נבואות שהתגשמו. זה לא אמונה. מצד האמת לא שייך לכתוב ספר אמונה. אז הרב צודר הרגיע אותנו, לימוד אמונה. הפרדוקס הזה הוא אפשרי. אבל אמונה מצד עצמה היא הרבה למעלה מספר, הרבה למעלה משכל, הרבה למעלה מלימוד. אפילו השכל הוא סימן. אבל הוא הסימן היותר עליון, אם אפשר לומר, הכי קרוב לתביעת עין. לכן אנחנו מחויבים ללמוד אמונה. אבל כבר אמרתי פה כמה פעמים שהשיעור הזה מצד האמת מיותר. כי מצד שורש הגדרת המושג אמונה שאין לו הגדרה, זה השייכות אל הבורא, צדיק באמונתו. יחיה, זהו, גמרנו. מה יש ללמוד? אלא מה? היות והמהות הפנימית הזאת היא כל כך עטופה בכל כך בלכלוכים, עכשיו צריך, נראה בהמשך, לסלק את כל המוקשים כדי לחשוף את אותו טבע. אבל מי שבא לכאן וחושב שהוא ישמע כאן אלף הוכחות שיש אלוהים, הוא טועה. אם הוא חושב שיביאו לכאן אנשי מדע שהוכיחו לו התאמה על הסדר האלוהי המדויק המופיע בגלגל העין. העין המכונה, האיבר שלו יאמן. כן. הוא טועה. אם הוא חושב שיביאו לו פה אנשים שמתו מוות קליני וספרו לו סיפורים ויביאו אחרי זה מחקרים, הוא טועה. זה לא, וזה בכלל לא הכיוון. כי כל זה גילויים. זה לא הנקודה. אנחנו מחפשים את הפגישה. אנחנו מחפשים דרך השכל לחשוף את תכונת תביעת העין. שנייה אחת רגע. דרך הכלל הכמותי, לחשוף את הכלל האיכותי. עכשיו בואו רק, שנרגיש שאנחנו מתקדמים, בואו נקרא את זה רגע. אומר הרב, כשם שהדברים, עד לכאן המשל, בפסקה עכשיו עכשיו הנמשל. אולי רק עוד משפט אחד, עוד הערה אחת במשפט האחרון שלא מספיק הדגשתי אותו, כלומר הדגשתי אותו בעל פה, אבל לא בכתב. מפני שההכרה הזאת של התביעות העין, באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, עכשיו שימו לב משפט חשוב מאוד, שאינה משארת אחריה מקום לשום תנודה רעיונית. שום תנודה, שום ספק, שום אולי, שום בלבול, לא יכול להופיע אחרי שהופיעה המדרגה הזאת של תביעת עין. שום תנודה רעיונית לא תטלטל אותך, תזעזע אותך, תסיט אותך מהבהירות המוחלטת, מהוודאות המוחלטת שיש לך. עד לכאן המשל חוש הראייה, עכשיו אני משל חוש האמונה. אומר הרב, כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, למשל חוש הראייה שראינו עד עכשיו, כן הם נמצאים במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. עכשיו משפט ארוך, הנה הוא מפרט המשפט הזה, משפט ארוך. ישנם כאלה, יש אמונות, יש דעות, אמונות ודעות, יש מושגים שכליים, בואו נסתפר רגע באמונות ודעות, ישנן אמונות ודעות כאלה, ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני, השכל ההגיוני, מה אומר לך ההיגיון? והגבורה המופתית, הגבורה המופתית באופן פשוט, זה מה אומר לך הניסיון במציאות, המאורעות, ההיסטוריה, המציאות. אז ההיגיון והמציאות, מה שראינו בעין היה אתמול, המחקר והניסיון, שתי המדרגות היותר נמוכות, הגוף והשכל, המציאות והניסיון והשכל והמחשבה, אז ישנם אמונות ודעות כאלה, שיד השכל ההגיוני מצד אחד, והגבורה המופתית מצד שני, תקיפה בהם להכריח עמידתם. על פי מופתים חותכים, בין אם הם הוכחות מציאותיות מעשיות בשטח, במציאות המעשית, בין אם זה היגיון סברה ישרה, סברה פשוטה, נקרא לזה היגיון צרוף, למרות שהמילה צרוף והיגיון לא בדיוק מתחברות הרבה פעמים. אז יש אמיתיות כאלה, יש אמונות ודעות כאלה, שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח עמידתם על פי מופתים חותכים בשכל או במציאות, על פי מופתים חותכים ומבוררים, כן, שעברו תהליך של ברוך, של ברירה, אוכל מפסולת, זה מדויק, שאפשר להעלותם על שפה וספר, אפשר לדבר אותם ואפשר לכתוב אותם, וישנם אמנם גם כן אמיתיות כאלה, עכשיו משפט ארוך, שלבד מה החוץ ממה שהם מתעמתים, על ידי הכלל של התעמתות, כללות, אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה של התברר לנו בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים, פסיק, תכף אני חוזר לחלק הזה, עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית. הנה הכרה פנימית, ועתיים. המכרחת את אמיתתם. וההכרה הזאת, הכרה פנימית, כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים. אז עד שאתה מחפש את אלוהים, בהוכחות היסטוריות, או בספרי מדע, או באנשים שחזרו מעולם הנשמות, תבוא למכון מאיר, תלמד אמונה, תחשוף את ההכרה הטבעית, הפנימית, האלוהית, הנקראת סגולת ישראל, הנקראת צלם אלוקים. זה המסלול. לא הוכחות שכליות. חשיפת התכונה האלוהית דרך הבירור השכלי. אבל הבירור השכלי הוא לא אמונה. הבירור השכלי הוא כלי לחשוף את האמונה. מה? זה נקרא לימוד אמונה. ולכן הרב ציודה יבדיל, נראה בהמשך, יבדיל בין החוכמה תחיה בעליה, לבין וצדיק באמונתו יחיה. החוכמה תחיה בעליה, החוכמה היא אמצעי להחיות את בעל החוכמה. והחוכמה תחיה בעליה. אז החוכמה היא אמצעי לחיים. וצדיק באמונתו יחיה, צדיק חי. האמונה היא חיים. אז האמונה היא חיים, והחוכמה היא אמצעי להופעת החיים. אז פה אנחנו עוסקים באמצעי להופעת החיים. גלעד, כדי שתאמינו לי, הנה, הנה, עזבו, אל תאמין לי, בוא תסתכל רגע. דף מספר 3, לא, אני... חשוב. אני קורא, אני רוצה לקרוא את זה שנייה. תסתכלו רגע בדף מספר 3, עמוד 5. אתם רואים בעמודה האמצעית פסקה 4, לימוד אמונה? יופי, שורה למטה, לפני, מעל המספר 5. רבנו הסביר זאת, יש לכם את זה? רבותיי, רבנו הסביר זאת, יש? רבנו הסביר זאת מתוך השוואת שני פסוקים. החוכמה תחיה בעליה, החוכמה שאדם לומד מסוגלת לתת לו חיים. הרי לא כל דבר שאני מכיר בחוכמה, בהכרח אני חי אותו. נכון? איך אמר הפעם הפתגם? מתמטיקה לא צריך משולש. אז החוכמה היא חיצונית לי, היא אובייקטיבית לי, היא חיצונית לי, ואכן לא בטוח שאני אחיה. היא מסוגלת לתת לי חיים, אבל לא בטוח שהיא תיתן לי חיים. הרי לא כל דבר שאני מכיר בחוכמה, בהכרח אני חי אותו. הוא יכול להיות לי זר ורחוק, ללא שייכות. כאשר אני חי את הדבר הנלמד, אז מתקיים החוכמה תחיה בעליה. עכשיו המשפט החשוב. החוכמה בעצמה איננה חיים, אך היא מסוגלת להעניק חיים. אז החוכמה היא אמצעי לחיים. החוכמה תחיה בעליה. מצוין. לעומת זאת, וצדיק באמונתו יחיה, המאמין בדבר חי את הדבר, מחובר אליו, דבק בו ושייך לו. עכשיו יפול הסימון. החוכמה נותנת חיים. והאמונה היא בעצמה חיים. שומעים? האמונה שווה חיים. החוכמה שווה אמצעי לחיים. הלומד אמונה אינו מאמין בהכרח. אך מתוך לימוד אמונה יגיע לאמונה. טוב, עוד נדבר על האחריות של השכל פה בכל המהלך הזה. למה דווקא השכל ולא הרגש למשל? למה לימוד? למה הבנה שכלית ולא חוויה רגשית? נדבר על זה. בסדר רבותיי? אז החוכמה תיתן חיים. והאמונה היא החיים. חשוב, זה מאוד חשוב. אז אני חוזר רגע לחלק השני של המשפט הארוך הזה. אז עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית, המכרחת את המיטתם, תביעת עין אמונית. כלומר, אותו ממד אלוהי שטבוע בנו כטבע, שהשכל אמור סך הכל לחשוף אותו, זה ממד אחר לגמרי. כלומר, מי שחשב שהוא יהיה לכאן, שבשיעור הזה, אני חוזר שוב, בשיעור הזה יהיו לו 800 הוכחות שכליות שיש אלוהים, הוא לא מכוון על הציר של השיעור הזה בכלל. אני חוזר למה שהזכרנו אתמול בשם הכוזרי. מי שחושב שספר הכוזרי הוא הוכחות שכליות, זה יגיע במאמר חמישי. אבל ארבעת המאמרים השונים, רבי יהודה לוי בכלל מתעסק בשכל, בהוכחות השכליות. רבי יהודה לוי מתעסק בבירור החלום. האם אתה מוכן לקבל שיש משהו שהוא מעבר לשכל, כוח המדמה, חלום, הופעה של אינסוף אלוהים מלמעלה למטה? אתה פתוח לחלום, והווזיר, כן, ומלך הכוזר היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. והקשיב לחלום הזה, הזדעזע מהחלום הזה, היה פתוח לקבל שיש ממד שהוא מעבר לשכל ההגיוני שלו. מי שלא שייך להיפתחות אל איזשהו ממד שהוא למעלה מהשכל, באדם, אז הוא לא על ציר האמונה, הוא על ציר ההוכחה. ואת אלוהים אפשר להוכיח, כי השכל שלנו מוגבל ביחס לאלוהים. את אלוהים אפשר לחשוף, לא להוכיח. טוב, אנחנו נצטרך עוד לברר את המשפט הזה. כן, בבקשה. רגע, רגע, לא עוקב אחריך. עוד פעם, החוש שמרגיש... כלומר, אדם קם בבוקר, יש לו איזו תחושה מיוחדת ביחס לנקודת הזמן שבה הוא כרגע נמצא. זה אתה... מה זה קשור למזלות? סליחה, אמרת משפט שיש לו בו שלושה חלקים, לא הבנתי את המסקנה, כי לא הבנתי את הקשר בין החלק הראשון לשני. סליחה, מה שמך? רוי, נעים מאוד. בוא נדבר מסודר, כי אני מבין מהר שמסבירים לי לאט. בוא נבין את זה לאט לאט. חלק ראשון של המשפט, מה אתה אומר? האם אדם יש לו תחושה מסוימת מיוחדת בנקודות זמן שונות? זה החלק הראשון? לא, זה לא שאלה. לא, אז תסביר לי שאני אבין. נגיד יש מזלות, התשובה היא כן, מה זה קשור לשיעור? ב', הם לעם ישראל, המזלות לא קובעים.
לא, אבל יש, נגיד, כמו שאומרים, שאחד מסוים, נגיד, עשרת ימי תשובה, יש מהם
שדולה, זה לא קשור למזלות.
אוקיי, לא מזלות. תקופות של
השנה, שיש מהם משהו. אני חוזר שוב כדי להבין את שאלתך. האם זה נכון לומר שמבחינה רוחנית אלוהית אמונית, יש בכל זמן איזושהי סגולה אלוקית מיוחדת? זה התכוונת להגיד? רגע, 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 שנייה, שנייה. האם 40 הימים בין א' אלול ליום הכיפורים זה ימים שנקראים עת רצון, כך מובא במשנה ברורה? כן? כן. צריך להבין עכשיו מה זה עת רצון. האם 10 ימי תשובה, כמשל, הם ימים מיוחדים בתוך אותם 40 ימים? כן. האם ראש השנה, אני רק מנסה להסביר לעצמי את שאלתך, את השלב הזה של שאלתך, האם ראש השנה ויום הכיפורים זה זמן מיוחד? שבת ביחס יום חול זמן מיוחד? התשובה היא כן. יפה, עכשיו, הלאה. לא יודע מה אתה מתכוון, רגע, שנייה, לא יודע, תראו, חבר'ה, הרבה פעמים יושבים כאן אנשים בשיעור ושואלים שאלות שיש להם נקודות הנחה למושגים שאני לא יודע את נקודת ההנחה שלהם. לא, אני רוצה להבין אותך, אני מכבד אותך, רוצה להבין אותך, ואני רוצה שתסביר לי, מה זה יש נפש ונשמה? מה זה המשפט הזה? כן. הנשמה היא לא משתנה. מה זה קשור לחלק הראשון של הדברים? עכשיו הבנתי מה שאתה אומר. עכשיו הבנתי. זאת אומרת, האם הנשמה היא קבועה אלוהית אינסופית? התשובה היא כן. אבל אם התשובה, אם הנשמה היא אינסופית, אז היא אינסופית. אז הנשמה יכולה להופיע בזמן שנקרא יום חול, יכולה להופיע בזמן שנקרא שבת. יכולה להופיע בזמן של 10 ימי תשובה ובזמן שנקרא יום כיפור. הנשמה מצד עצמה היא אלוהית אין סופית, אז היא יכולה להיפגש עם המציאות באין סופיות. עניתי לך? האמת שלא כך הבנתי את שאלתך, אבל אולי עניתי לך. כן, אין סוף. טוב, בסדר? אני מצטער, אבל רציתי להבין את השאלה. זה נברא. טוב, עכשיו אז בואו נחזור רגע עוד פעם. וההכרה הזאת עוד מסייע להם הרבה כוח הכרה פנימית המכרחת את אמיתתם, וההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר מופתים הגיוניים, שכשם שתביעות עין עדיף מסימנים. עכשיו, החלק הראשון של המשפט הוא קצת מסובך. בואו ננסה לפרק אותו, למרות שהוא פחות חשוב. לענייננו, החלק השני, זה החלק העיקרי פה. תביעת עין, יש תביעת עין שחוש הראייה, יש תביעת עין נפשית, כמו שנתנו קודם דוגמה, ויש תביעת עין אלוהית. ואמונה זה לחשוף את אותה תכונת תביעת עין שנמצאת בתוכנו, שכלי החשיפה, ועוד נוכיח את זה בהמשך בצורה מסודרת, כלי החשיפה העיקרי הוא השכל. לא הרגש, לא החוש, לא החברה, השכל. עכשיו בואו נחזור לחלק הראשון של, של המשפט. וישנן אמנם גם כן אמיתיות כאלה, שלבד, כלומר חוץ מה, שלבד מה שהם מתאמתים, אותם אמיתיות מתאמתות, איך הן מתאמתות, איך אני יודע שזה אמת? על ידי הכלל של התאמתות, כללות, אמונת התורה לפרטיה, כלומר יש הופעת התורה לפרטי פרטים, אבל יש איזה כלל רוחני פנימי של התורה, על ידי כללה, שנתברר לנו בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים. כלומר, יש איזה ניצוץ אלוהי בתורה עוד לפני כל ההתפרטות, אז יש לי איזה שייכות לניצוץ האלוהי של התורה הזאת. אומר הרב, עוד לפני הניצוץ האלוהי שבתורה, הניצוץ האלוהי שבך, ההכרה הפנימית שבך, זה כבר מתחיל לקרב אותנו ישראל קדמו לתורה, עוד נפרק את המשפט הזה חזור ופרוק. טוב, אבל מי שלא מבין גם את החלק הזה של המשפט לא נורא, העיקר זה החלק השני. עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. אמר אתמול עדי, אמנם, כדי שתישמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, אותה מדרגה של תביעות עין, פה הרגשות והמידות והמעשים צריכים להופיע בצורה מתוקנת. אבל אם אני נגוע ברגשות שלי, ברגשות התיאורים שלי, ואני נגוע במידות שלי ונגוע במעשים שלי, אז הגעתי למכון מאיר, מדברים איתי על סגולת ישראל, מדברים איתי על צלם אלוהים, מדברים איתי על נשמת נר השם, נשמת אדם, מדברים איתי על איזשהו ממד אלוהי אינסופי הנקרא תביעות עין שנמצא בעצמיות האישיות, אין לי מושג על מה מדובר. על מה במחאות הרב הזה מדבר, על מה הוא מדבר, איזה תביעות עין. אני חי בעולם של סימנים. דבר איתי חושים, דבר איתי רגשות, דבר איתי תפקודים מעשיים, דבר איתי חוכמה, דבר איתי טכנולוגיה, דבר איתי תכלס, אל דבר איתי תביעת עין. לא יודע על מה אתה מדבר. זה בדיוק הבעיה שלנו. שמרוב שאנחנו שייכים לסימנים, שכחנו את תביעת העין. אני רוצה רגע לתת דוגמה מחיי נישואין, לצערנו הרב דוגמה מצויה. מרוב שהמשפחה עסוקה בסימנים של החיים, בצרכים התפקודיים הטכניים של החיים, פרנסה ותפקוד התפקוד הטכני של הבית וכו', הקשר הפנימי בין הנפשות, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, הקשר הפנימי הזה יכול ללכת לאיבוד לגמרי, מרוב שאנחנו טרודים בכל הבלגן הטכני, מעשי, פרקטי של החיים. תראו בעולת ריה א', שם בהנחת תפילין, והרסתיך לי לעולם. למה מדרגת האירוסין, האירוסין המקורי מדין תורה, היא יותר ממדרגת הנישואין, שהנביא אמר עליה לעולם. הרי אירוסין זה לשנה, מעיקר הדין. זה לא עולמי. זה לא עולמי, א', מחיית הזמן, זה רק לשנה. ב', זה לא עולמי, כי לא מקיימים חיי אישות בזמן האירוסין. אז זה לא שלם. אז איך אפשר להגיד לעולם? משפט אחד אני אומר בעל פה, אומר הרב שמה, הנישואין זאת מדרגת הופעת הזוגיות בשלמותה. א', זה דבר קבוע, חיים ביחד, ב', חיי אישות, מצוין. אז למה האירוסין נקראים לעולם? כי כשחיים ביחד בבית אחד, כל הטרדות של החיים יכולים להשכיח מאיתנו, להסיט מאיתנו את הקשר הפנימי, את הממד האלוהי שיש בקשר שלנו. מרוב שאנחנו טרודים בכל טרדות החיים. אז דווקא באירוסין יש איזה ממד עולמי, אלוהי, אינסופי, תביעת עין, שהטרדות של החיים יכולים להקעות אותו ולהפוך את הקשר שלנו לסימנים. והוראות פתיחה בזוגיות נכתבו בדם. לא מצחיק בכלל. נכון רוני? ממרום ניסיונך, בלי עין הרע כמה שנים, ברוך השם. אתם אבא שלי, כשהוא עולה לתורה, אז תמיד הגבאים אוהבים להטרים, נכון? שמתנדב! רגע, לא רוצה להתנדב! מה אתה מכריח אותי להתנדב? אם רוצה להתנדב בלי שתדע. יש, החלבים, יש להם רגישות מאוד גדולה, ויש להם תקיפות לפעמים מאוד חזקה. אז זה עכשיו הצד של תקיפות. אז הוא תמיד אומר שמתנדב מתנת ידו. מה זה מתנת ידו? סתירה. מתנת ידו? זה גם מתנה של היד שלי. טוב, לא להגזים, זה רק כמשל. אחד עולה לתורה, מפילים עליו קידוש. זה בעיקר בעדות מסוימות, ששם כדי להוציא קידוש, אתה צריך להעלות מישהו לתורה, ולהכריח אותו להתנדב. לא אמרתי איזה עדות. בעדות אחרות, יאללה, חפלה, קדימה. כן. מה אתה מכריח אותי להתנדב? שאלת אותי אם אני רוצה להתנדב? אם אני לא רוצה. אם אני רוצה להתנדב למשהו אחר. טוב, זה במסגרת הבדיחה. טוב, בבקשה, הרי מישהו פה רצה להגיד עוד משהו. חבר'ה, אני גם צריך להשתעשע מדי פעם בשיעור הזה. השיעור הזה הוא על מתח גבוה, צריך קצת להרפות. כן. חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו אחר. בוא נאמר ככה, אני אפרק רגע את השאלה שלך ואני אנסה להבין את מה שאתה שואל. אומר גלעד ככה, האם תביעת העין האלוהית שווה אצל כל בני אדם? שאלה ראשונה. ב', האם תביעת העין האלוהית, אם היא לא שווה בין כל בני אדם, כמו שהבדל בין אדם גוי לאדם ישראל, האם תביעת העין האלוהית הזאת שווה בכל ישראל? שאלה שלישית, אני מפרק את השאלה, האם תביעת העין האלוהית אמונית היא זהה לתביעת העין הנפשית? וזהה לתביעת העין הפיזית, נגיד חוש הראייה. שאלנו פה הרבה שאלות עכשיו. האחרונה. כל, התשובות לכל השאלות הן לא. כלומר, זה לא שווה.
מה זה אומר תביעת העין נפשית?
אני לא רוצה להגיד אינטואיציה פנימית, אבל נגיד. מה שאמרנו מקודם, אתה תלך לקבל עצה מפלוני, והנפש שלך אומרת משהו אחר, ואתה מקשיב לנפש שלך, כי אתה יודע שבנקודה הזאת אתה צודק. אני רק תרגמתי מה שגלעד אמר. מה שגלעד התכוון כרגע זה נפשי. האם תביעת העין של חוש הראייה וחוש הנפש וחוש הנשמה זו אותה תביעת עין? לא. שלוש מדרגות שונות לגמרי. ודאי היחס בין הנשמה לנפש ולראייה. לנפש ולחוש. ודאי. ב', האם אותה תכונה תביעת עין שימצאת בגוי נמצאת בישראל? לא. האם אותה תביעת עין שימצאת בישראל נמצאת אצל כולנו בשווה? כן ולא. החל המחנה המשותף לכל השאלות האלה, זה התשובה לא. אבל אנחנו נגיע לכל זה בהמשך. כל זה יתברר בהמשך, יתברר. אנחנו נפורר את התשובה לשאלה הזאת, אל תדאג. כן. לא, לא משנה. לא, אתה שואל, חבר'ה, זה שאני לא הבנתי מה שגלעד שואל, או אפילו גלעד אולי לא ידע לנסח נכון את מה שהוא שואל, זה מראה שהסוגיה הזאת של תביעת העין היא סוגיה כבדה, היא סוגיה קשה. היא סוגיה רוחנית, קשה לנו להגדיר במילים. כי דיברנו על תביעת העין חושית, אחרי זה דיברנו על תביעת העין נפשית, עכשיו אנחנו מדברים על תביעת העין אלוהית, ותביעת העין אלוהית, אני עכשיו הוספתי עוד איזה משקולת פה, שיש הבדל בתביעת העין האלוהית בין מדרגות שונות בבני אדם, האדם וישראל, הגוי וישראל, והוספתי עוד משהו, שאפילו בתוך עם ישראל יש הבדלים. זה מתחיל להיות רציני הסיפור הזה. אז אנחנו הולכים לברר את מדרגות תביעת העין, את מדרגות הממד האלוהי הטבוע בנבראים. כשנגיע לסוגיית ישראל, נדבר בעריכות רבה, ההבדל בין ישראל לעמים. מה התפקיד של התורה בהקשר הזה? למה לגויים אין תורה? כשנגיע לסוגיית התורה והאדם, שקפצנו שם מקודם, עמוד 65 וכו' בגזרה שם, עכשיו נברר על ההבדל היסודי בין אדם לאדם, בערך האלוהי שנמצא בתוכו. יש לנו מכנה משותף, אבל יש בינינו גם הבדלים. איך אדם מוצא, כמו שחזל אמרו, את האות שלו בתורה, את האלוהי המייחד אותו, ולא מנסה להעתיק את האלוהי של החבר שלו, או מנסה להעתיק את האלוהי של הרב שלו. זו סוגיה כבדה מאוד, הסוגיה הזאת חשובה ביותר. רבותיי, יש לנו פה המון עבודה השנה. טוב, יישר כוח על השאלה, שאתה ואני פירקנו אותה לכמה חלקים, ולא ענינו כל כך תשובות לשאלה הזאת, כי היא תתברר בהמשך, בעזרת השם. דוד, רצית מקודם להגיד משהו. בסדר, אם זה שייך, בשמחה. לא, לא, זה בגלל שאני תחשב לגלעד. ההכרה הפנימית זה הכרה אלוהית. זה מה שדניאל ועוד מישהו, לפני כמה ימים, שיחקנו שם על המשקולת, נכון? שהמחק בין הנפש לנשמה הוא קטן. אני רוצה רגע להגיד משפט אחד על ההקשר הזה, כי אני מרגיש שאני צריך להשלים פה עוד איזה נקודה. אמרנו שיש ארבע הכרות. הכרות חושיות, הכרות נפשיות, נקרא לזה אינטליגנציה רגשית, בינה, הכרה שכלית, הכרה נשמתית. אני אומר עכשיו משפט שבעזרת השם בהמשך הדרך ניפגש איתו. יש הבדל יסודי בין אדם ממין זכר לאדם ממין נקבה ביחס לארבע ההכרות האלה. כרגע תקבלו את זה כנתון וזה נכון. שני מרכזי הכובד בנפש הגברית נקרא לה, שבתורה היא נקראת איש, שני מרכזי הכובד זה הכרת החוש והכרת השכל. נכון? הרגש ביחס השכל הוא פחות מרכזי אצל האדם, והנשמה, האישה, היא יותר אלוהית מן האדם, מן האיש, לכן היא מברכת שעשה ניק רצונו. אז האיש, יש שני מרכזי הכובד שלו, זה הכרת החוש, החושים אצלו מאוד משמעותיים, למשל, הדוגמה שהזכרנו, לא יישא אדם אישה עד שיראנה, למה לא כתוב, לא תישא אישה, איש עד שתראהו, לא כתוב. החושים הם מאוד משמעותיים אצל הגבר, אצל האיש, וגם השכל כמרכז כובד מאוד משמעותי. עכשיו, אז אצל האדם, ממין זכר, שני ההכרות האלה, הכרת החוש, הכרת השכל, אלה שני המרכזים. אמרנו פרט המשפט הזה, שההפרש בין שתי ההכרות האלה הוא הפרש ברור. ברור לי אם אני פועל על פי החוש, או אם אני פועל על פי השכל. למשל, אני שבע. הלכתי ברחוב, ערכתי, מה ערכתי? פלאפל. או פשטידת גבינה. לא. שוארמה. זה יותר טוב. בסדר. אז הלכתי ברחוב, סביה, ערכתי. יפה. אם חוש הריח מכריע אותי, מה אני עושה? נכנס לחנות, קונה. אם ההכרה השכלית מכריעה אותי, מה אני עושה? עושה חשבון. אני סביה. לא רעב. נכון, ריח נחמד. לא, לא בשבילי. כביש עוקף, לא נכנס. ההבדל בין הכרת החוש להכרת השכל הוא ברור לגמרי. יפה. אבל אצל האישה, שני מרכזי הכובד זה הנפש והנשמה. זה הממד הרגשי, שנקרא בינה, והממד האלוהי, שהיא מברכת עליו שעשה ניק רצונו, כי יותר רצונו. המרחק בין הנפש לנשמה הוא מאוד דק. זה מה ששאל עכשיו. אתה שאלת. אור? אור נתן. זה מה שאור נתן אמר, האם זה אינטואיציה. לכן קשה לי כל פעם לענות על השאלה הזאת של נפש נשמה. כי מה שאנחנו מגדירים נשמה זה נפש. אתן לכם דוגמה. אחד אומר, החלטתי היום בצהריים לא להתפלל מנחה. למה? מה אתה עושה? החלטתי שקרבת אלוקים לי טוב, ועוד בקרבת אלוקים לי טוב, אז אני אעלה עם הכינור שלי לנגן על הגג של מכון מאיר, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקי. יפה. עכשיו, והוא מנגן בכינור, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. יפה. עכשיו תגידו לי, ההרגשה שהוא חווה כשהוא מנגן ושר וכו', ההרגשה שהוא חווה כשהוא מנגן ושר את השיר הזה, זה נפשי או נשמתי? זה עושה לך טוב בנפש, או זה חושף אצלך את האלוהי, את הנשמה? התשובה לשאלה הזאת היא לא פשוטה. אדם צריך להיות, לא, ברור זה אינדיבידואלי, אבל אדם צריך להיות מאוד מדויק ביחס אליו, האם כרגע אני נפשי או כרגע אני נשמתי? מה אני עכשיו? והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין הנפשי לנשמתי. לכן ההכרה הזאת היא יותר מסובכת, ההבחנה בין שתי ההכרות האלה, סליחה, יותר מסובכת. לעומת ההבחנה בין שתי ההכרות, החושי והשכלי, היא הרבה יותר ברורה, הרבה יותר ודאית. טוב, האם אנחנו יותר מתקדמים בסוגיית טביעת עין? כן או לא? טוב, יישר כוח לכולם, רק שנייה, חברותות, אני מזכיר חברותות, גם לחזור, גם להכין. אם יש מישהו שצריך עזרה, אפשר לתקן אותי בשמחה, אני אשתדל להיכנס לתמונה הזאת, ולטפל בזה, לעזור בזה כמה שניתן. שיעורי בית, נא לחזור. על פסקה מספר 3 ופסקה מספר 6 ונא להכין את פסקה מספר 4 צד שמאל למטה 4 ובצד השני של הדף. יישר כוח רבותיי, ברוכים תהיו.